שההבחנה שאנחנו מוצאים בין... אנחנו ממשיכים בענייני סוגייתנו. אני אומר, עבדנו על זה בפעם שעברה, שההבחנה בין כדרכה לבין שלא כדרכה, היא מופיעה בגמרא, והיא לא מופיעה בפשט המשנה. נכון? זה דבר אחד. ויתרה מזאת, אתם איתנו? אתם יוצאים? אז בואו, בואו, תתרבו אלינו קצת. עכשיו, הדבר הזה מאוד בולט. אנחנו מתקדמים הלאה. בואו נעשה רגע רק את החשבון. מי שראה, שלחתי היום כמה מקורות במחילתא, שבהם אנחנו מוצאים את ההבחנות התנאיות הללו של כדרכה ושלא כדרכה, בניסוח קצת אחר, אנחנו מוצאים אותם במחילתא דרבי ישמעאל, וגם במחילתא דרשב"י, שמבחינה על רקע הפסוק לא תשתחווה להם ולא תעבדם. ראיתם את מה שלחתי היום? לא תשתחווה להם ולא תעבדם. אני קורא, זביחה בכלל הייתה, זובח לאלוהים בחורם, עונה שמענו, עזרה לא שמענו, תמוד לומר, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. זביחה בכלל הייתה ויצאת, לנמד, מה זביחה מיוחדת שכיוצא בה עובדים לשמיים וחייבים עליה, בין שהוא עובדה בכך, בין שאינו עובדה בכך, אף כל שכיוצא בהם עובדים לשמיים, יהיו חייבים עליהם, בין שהוא עובדה בכך ובין שאינו עובדה לכך. אבל כל שאין כיוצא בהם עובדים לשמיים, לשום עבודתו חייב, שלא לשום עבודתו פתוח. עכשיו, מה אתם אומרים? מה היחס בין זה? בואו נלך שלב שלב. יש לנו, זה מקור אחד, שיש לנו מקור מאוד דומה לו גם במחילתא דרשב"י, שהוא מקור דומה למחילתא דרבי ישמעאל, שגם היא מבחינה בין עבודה שהוא שכיוצא בה עובדים לשמיים, או שבלשון המחילתא דרשב"י, עבודה מיוחדת לשם, שזה אולי לשון קצת יותר בהירה, לעומת עבודה שהיא, לעומת אלה שאין כיוצא בהם עובדים לשמיים, או עבודה שאיננה מיוחדת לשם. בסדר? זה הלשון של המחילתא דרבי ישמעאל ומחילתא דרשב"י. לעומת זה, כשאנחנו הולכים אל המשנה שלנו, באופן מפתיע, וזה, בזה, בעצם, אני חושב, חתמנו את השיעור שעבר, כשאנחנו הולכים למשנה שלנו, מתברר שהמשנה שלנו לא פרשה, לפחות לא במפורש, את ההבחנות האלה. זאת אומרת, כל ההבחנות בין כדרכה לבין שלא כדרכה, לכאורה אינן מופיעות במשנה שלנו, ויתרה מזאת, המשנה מופיעה רצף של מלאכות, נכון? חלקן עוברים עליהם בלאו, חלקן עוברים עליהם בקרת, וכפי שכבר הערכנו להסביר, יש היגיון פנימי בחלוקה בין המלאכות האלה, בלי צורך להזדקק לחלוקה של הבירמיה בין כדרכה לבין שלא כדרכה. זאת אומרת, זה לא ההבחנה הזו באופן שבו, ודאי באופן שבו הבירמיה מנסח אותה, היא לא הכרחית, אני חושב, בלשונה של המשנה. אם כי אנחנו כן רוצים במשנה את הכפילות בין המלאכות שמופיעות בתחילה, שהן מלאכות שהן יותר, זאת אומרת, ציר שאנחנו, שני צירים, נאמר, שאנחנו מוצאים במשנה, זה את הציר של המזבח, המנסח והמקטר והמשתחווה, אל מול המגפף וכולי, שזה אמרנו, זה ציר של פולחן אל מול חיבה, נכון? המלאכות הראשונות נעשות רק כלפי האל, והמלאכות השניות נעשות גם כלפי אדם. כשהציר השלישי במשנה של הזורק אבן למלכוליס והפואר לפאור, מאתגר במובן מסוים את שני הצירים הראשונים. נכון? כך רצינו להציע. א', הוא מאתגר את תמת הפולחן, כשהוא מציב פולחנים מסוג אחר לגמרי, וב', הוא גם כמובן מגחיך את דיבורי הכבוד של המגפף והמנשק וכולי, והופך את זה להתנהגויות של ביזיון ולא של כבוד. כאן בעצם אני חושב סיימנו את דיוננו בפעם הקודמת, אני רוצה אבל רגע לחדד עוד צעד אחד. גם כשאנחנו הולכים לסוגיית הגמרא, זה מאוד מאוד בולט כשאנחנו מגיעים לרש"י, הגמרא שואלת מנהלן, נכון? ומביאה הלימוד. הלימוד לקוח מתוך המחילתא דרשב"י, אבל לא מהחלק שאנחנו הזכרנו קודם לגבי היחס בין עבודות לשם לעבודות אחרות, אלא ממקום אחר במחילתא דרשב"י. אבל אני קורא. מה? יש הרבה שינויים, אבל אני מסכים. יש שינויים גם תוך זאת. זאת אומרת, זה לא יושב אחד לאחד, אלא מעובד על גבי, וברור שהוכנסו פה פנימה עוד דברים שוודאי ראוי להתבונן בהם. אבל בואו רגע נשים לב לעצם התנועה בתוך הסוגיה. מנהל נעימי לדתנו רבנן, אילו נאמר זובח לכאורה, הייתי אומר, זובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר, תמוד לומר לאלוהים, וזובח לעבודה זרה הכתוב מדבר. אין לי אלא זובח, מקטר ומנסק מניין, תמוד לומר בלתי להשם לבדו, ריקן העבודות כולן לשם המיוחד. זאת אומרת, איך אתם מבינים את המשפט הזה? ברשותכם, אני אקרא תוך כדי...
שם זה חזקה כל העבודות כולן
לשם. זה כמו...
השם המיוחד.
השם המיוחד, אבל מה זה אומר? באופן פשוט. מה בא תוספת ללמוד? מה בא הברייתא ללמוד? מה היא רוצה ללמד? מה היא שואלת? השאלה לכאורה, כשאני שואל מנה אני מילה, מנה אני מילה שמה? אני מזכיר לכם גם את ההקשר של המשניון. אנחנו מדברים, טוב, לא, אני רוצה לומר שמנה אני מילה, באופן פשוט, זה השאלה, מנה אני שאלה במיטה ואלה לא במיטה, נכון? זה מאוד פשוט, זה ההקשר של הדיון. לכאורה אין פה שום זיקה לשאלת כדרכה או שלא כדרכה. השאלה היא מניין שאלו במיטה ואלה אינן במיטה. ומכאן שזובח לעבודה זרה הוא במיטה, נכון? זה שנאמר זובח לאלוהים בכורה, אין לי אלא זובח, מכתב ומנסך מניין, תלמוד לומר בלתי להשם לבדו, נכון? מניין לפי שיצא זביחה, מניין לרבות השתחווה, מביאים גם את זה. יכול שאני בן ורב, וגם אחרים לא. אבל כל הדיון הוא אך ורק בשאלה מה? על איזה סוג של עבודה זרה נהרגים, ועל איזה סוג לא נהרגים. לא, זה פשט הדיון. עכשיו, מה עושה רשי? אם שמתם לב, אני רגע אקרא, בואו נקרא רגע את הסוגיה עם רשי. בסדר? שואל רשי כך. מנה אני מילה? אומר רשי, דמחייב, ואני עבודות, אף בשאלות כדרכה. כלומר, רשי מסביר, מאיפה רשי לקח את הרעיון הזה? מהמלך של הגמרא, נכון? כי לפני רגע הבאנו את רבי ירמיה שאמר, וככה גם על רקע רשי, אני מודש לקח לי איזה שבוע דרך להבין שרשי בלבל אותי לגמרי, כי הגמרא כתבה מה אחד העובד, אמר רבי ירמיה, אחד כדרכה ואחד המשתחווה אפילו שלא כדרכה, נכון? ואז מנעני מילי, אומר רשי קורא את הגמרא ברצף, אומר מנעני מילי זה בכלל בעני עבודות אף שלא כדרכה. עכשיו רשי לכל האורך, אם תסתכלו, דוחף פנימה לתוך הברייתא את השאלה של כדרכה או שלא כדרכה. זאת אומרת, הוא קורא את כל הגמרא, את כל הברייתא, ועל כל משפט הוא מוסיף עוד, לכן יש גם רש"י יחסית ארוך, נכון? אני קורא... דיבור המתחיל תלמוד לומר לאלוהים מחורם. בסדר, רש"י, תלמוד לומר לאלוהים מחורם, דיבר כתוב לעונשו מיתה. די החורם לשון מיתה. דכתיב כל חרם אשר יחורם מן האדם לא יפדם עוד יומת. זובח לאלוהים, מוסיף רשי, כל אלוהים במשמע, ואפילו שלא כדרכה. מדלא כתבי בלשון עבודה, עובד לאלוהים בזביחה יחורם, שמע מינה, אפילו אינה עבודה שלא קמה. וכל עבודות שבעולם נכדרכה נפקה להנבאומיתם, יביילך ויעבוד אלוהים אחרים, למשמע דבר שהיא עבודה. את רשי מכניס דיון שלם בשאלה של האם אנחנו מדברים בעצם על עבודה כדרכה או שלא כדרכה על גבי הברייתא, שבברייתא אין לזה זכר, נכון? עכשיו השאלה, מה אתם אומרים על זה קודם כל? אז מה עושה הברייתא? או איזה אפשרויות נחשפות לנו כאן בתוך הדיון? עכשיו שימו לב שזה ממש מפורש בהמשך הברייתא, נכון? יכול שאני מרבה, מגפף, המנשק והמנים, תלמוד לומר זבח, זביחה בכלל הייתה, למה יצא? לחלק, להגיש אליה ולומר לך מה זביחה מיוחדת שהיא עבודת פנים וחייבים עליה מיטה, אף כל שהיא עבודת פנים חייבים עליה מיטה. נכון? השאלה היא רק על מה חייבים מיטה. על עבודת פנים חייבים מיטה. משהו לא עבודת פנים לא חייבים מיטה. זה בכלל לא קשור לשאלה של כדרכה או שלא כדרכה.
נכון?
אוקיי, אני מסכים, מה שאבישי אומר חושף לנו נכון את הבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שמה שייך לדבר על עבודות פנים כשאתה מדבר על עבודה זרה. אבל בוא נציע אפשרות. ברור שכל מה שמדובר על זה שבעבודות פנים חייבים איתה, זה רק בעבודות כאלה, בעבודה זרה שהיא כדרכה. אחרת זה נונסנס. אם אתה מזבח לפאור, בואו נציע, אולי זה מעשה חסר משמעות בכלל. אני חושב שהאופציה התנאית הפשוטה, כפי שהיא עולה מן המשנה, אתה יודע? זה, עכשיו היא לא פשוטה בקנאים, כי אנחנו מוצאים במחילתות, ונמצא עוד מעט עוד מקורות שמשנים את התמונה. אבל האופציה לפחות שוב, המשנאית הפשוטה, כפי שאנחנו מוצאים אותה במשנה, מדעתי, זה שאתה חייב לעבודה זרה, קודם כל, רק בעבודות שהן כדרכה של עבודה זרה. אין כזה דבר עבודה זרה שלא כדרכה. זה דבר פשוט, אתה חייב רק בעבודה זרה שהיא כדרכה. עכשיו, מה? כי אין דבר כזה עבודה זרה שלא כדרכה. זה, מה?
לא יודע, אפשר להתלבט, כאילו גם הדימוי של עבודות פנים, הם פנים מחוץ, כאילו, יש... זה לא, כאילו, בבית אפשר, כן, עכשיו שכל מה שבחוץ הוא עבודה זרה.
לא, אני מזכיר, שוב, הברייתא דנה בשאלה, מטרת הברייתא באופן פשוט, לדון בשאלה האם עבודות, על מה נהרגים ועל מה לא נהרגים. אומרת הברייתא, גם אם אתה מגפס את העבודה הזרה שלך, מנשק אותה, מנעיל אותה, עושה איתה מה שאתה עושה, כל אלה עבודות זרות למהדרין, אבל לא נהרגים עליהם.
לא, כי בסדר, כי זה לא זר,
שוב, כי זה לא...
מה שנלמד מזה, מה שעבודות פנים.
אני יכול להסכים, אולי כי זה לא עבודות פנים, כי זה לא מה שלמד מזה, אבל זה לא אומר, שוב, אם אתה תלך לסבוח למרקוליס, אתה לא עבדת עבודה זרה בכלל.
אולי כן.
אולי, אבל זה לא מה שכתוב פה.
למה לא?
מה? למה? כי זה חידוש עצום. אני רוצה להבהיר רגע, מה?
בסדר, אבל
להגיד
שזה חידוש
עצום, אבל למה שהמדרשים אומרים? המדרש פה? כמו שהוא אומר? במכין פה? חייבים עליה מיטה. אבל שוב, האם נגזר מכאן בהכרח, ואני חושב, רוצה לטעום בוודאי, שלא נגזר מכאן, שכל שעבודת פנים חייבים עליה מיטה, זה לא אומר שאם עשית עבודת פנים, בוא נניח בן אדם סדר שהוא, הרי מכאן, זה יהיה השאלה הבאה, מה היחס בין זה לבין שופט קודשים בחוץ. ותאם בעצם הבעיה היא, שאתה שופט קודשים בחוץ, זה הרי בעצם הדיון, נכון? ודבר כשאתם אומרים ככה, אתם אומרים, רגע, השאלה היא בכלל לא עבודה זרה. עבודה זרה זה לא הסיפור. השאלה היא, זה שאתה עושה עבודה שהיא מיוחדת לריבונו של עולם, ואתה עושה אותה
בחוץ.
זה הבעיה. נכון? זה בכלל לא עבודה זרה, זה בכלל לא הדיון. זאת אומרת, הבעיה היא בכלל לא זה שאתה מפנה את זה אל העבודה הזרה. אלא הבעיה היא שאתה עושה את זה...
מחוץ לקונטקסט שלנו, שזה באיזשהו מקום דומה. כאילו אתה יהודי, אתה יודע העבודות שאתה מכיר, ואתה יוצא, אתה רואה את מה, אתה מפרז את השבת למרקוליס, אתה זורח לו. כאילו, וזה העבודה שלנו, אתה לוקח את היהדות ושם אותה במקום זר. זה עבודה זרה.
אוקיי, אבל אני אומר שוב, זה לא הכרחי בתוך המכילת הדרשנית, וגם לא במשנה שלנו. זאת אומרת, זה ה... מה? אני לא אומר שזה לא סביר, אבל אני רוצה לבחון את המתח שיש, שוב, בתוך הסוגיה, באופן שבו א', המשנה לא אומרת את זה, ורבי ירמיה מכניס את זה לתוך המשנה, וב', הגמרא לא אומרת את זה, ורש"י מכניס את זה לתוך הגמרא. זאת אומרת, זה נורא נורא בולט שאתם קוראים את רש"י על הברייתא הזאת, ואתם רואים שכמעט בכל דיבור הוא מתחיל, הוא צריך להתחיל להסביר למה בעצם הדיון פה על כדרכה ולא כדרכה, למרות שבאופן פשוט הדיון הוא לא על זה. בסדר? זה ה... עכשיו, בואו נכניס פה עוד... אז אני אומר, הטרמינולוגיה הראשונית, לפחות בעיניי, כפי שהיא במשנה, ודאי במשנה, לא מבחינה בין כדרכה לשלא כדרכה. באופן פשוט, עלי בדידה, אין כזה דבר עבודה זרה שלא כדרכה. וממילא כל השאלה זה רק על מה נהרגים ומה לא נהרגים, ואז יש פה חידוש גדול שלכאורה אפשר להיהרג רק על עבודות שהן עבודות פנים. זאת אומרת, עבודות הפנים האלה הן גם אלה שמכתיבות, רק סוגי הפולחן האלה הם אלה שעליהם אתה נהרג בעבודה זרה. יש סוגי פולחן מסוימים בעבודות זרות מסוימות שיש להם פולחן ספציפי שאתה יכול להיהרג גם על פעולות נוספות. אתה יודע? אפשר להיהרג, נכון, גם הזורק אבן למרקוליס יכול להיהרג על אף שזו לא עבודת פנים. זה אמרנו כבר, דיברנו על זה שהכפילות הזו במשנה היא אולי הרמז בתוך המשנה לכיוון החלוקה הזו. אבל על גבי זה אני רוצה ללכת שני, כאילו להציע גם את המשך הדרך אל עבר הגמרא בשני צעדים נפרדים, שני צעדים שונים. קודם כל, הצעד הראשון הוא לדבר על בלשונה של המפילתא דרשב"י והמפילתא דרבי ישמעאל, על עבודה לשם המיוחד. זאת אומרת, או עבודות שאין השם המיוחד, חייב בהן בעבודה זרה, בין עובדה בכך ובין שאינו עובדה בכך. נכון? איך אתם מבינים את הדיבור הזה? את הדיבור הזה? אבל לעומת זאת, עבודה זרה, עבודה שהיא לא עבודה על השם המיוחד, חייב עליה בעבודה זרה רק אם הוא עובדה בכך. זה לא הלשון שאנחנו מוצאים בגמרא שהיא כדרכה, זה אותו דבר? כמו כדרכה? אוקיי, שימו לב גם לעוד, אז כשאני אומר שהוא מכוון לעובדה בכך או לא מכוון לעובדה בכך, למי, על מי אני מדבר? מה יגדיר את האיסור? שם המיוחד זה בין אם אתה מכוון לעובדה בכך ובין אם אתה לא מכוון לעובדה. זה תמיד יהיה, ואם זה עבודה שהיא לא לשם המיוחד, עבודה שהיא לא לשם המיוחד, אתה אסורה. אם אתה מכוון לעובדה כמו ב, לצורך העניין, זורק אבן למרקוס, אם אתה מכוון לעובדה בכך, אתה תהיה חייב. אבל מה, שימו לב, זה לא הביטוי שאנחנו מוצאים אצל רבי ירמיה של כדרכה, נכון? מה ההבדל בין שני הביטויים האלה? כאן אתה מדבר על הכוונה של העובד, נכון? וכאן אתה מדבר על מה דרכה של העבודה הזרה. זאת אומרת, כאן לדוגמה, איפה יהיה נפקא מינה בין שני שתי הדרכים? מה ההבדל?
זה שלא כדרכה, אבל לא כיוון לכך. שלא כדרכה, אבל לא כיוון לכך.
אבל הוא כיוון לעבוד.
לא כיוון לעבוד, לדעת רבי ירמיה מתחייב אפילו שלא כדרכה.
לדעת רבי, לא, מה, בזובח? לא, אז כאן זה לא משנה, כאן לא יהיה נפקא מינה, כי לכאורה גם לפי המפילתא, וגיפך לפי המפילתא, אם, כיוון שזה לא עבודה לשם המיוחד, אם אתה לא מכוון לעובדה, אתה תהיה פטור.
ולפי רבי
ירמיה? גם. כי אתה תהיה חייב שוב רק על עבודות פנים, ושלא כדרכה. אבל נפקא מינה תהיה יותר פשוטה, ברגע תחזיקו ראש בחשבון, תראו שהנפקא מינה היא די פשוטה. מה קורה אם בן אדם זיבח למרקוליס, והתכוון לעבוד אותו בכלל? סליחה, לא זיבח, גיפך למרקוליס. גיפך למרקוליס, והתכוון לעבוד אותו בכלל.
גיפך את מרקוליס?
גיפך את מרקוליס.
זה
הופך
להיות
לילה,
זה כבר עבודה.
נשק את המרקוליס, והתכוון לעבוד אותו בכלל. מה יקרה עכשיו? שימו לב, בואו נעשה את החשוב. לכאורה, כאן אני רוצה להציע במקרה הזה של עבודות כבוד שלא כדרכה, אנחנו נציע שלוש שיטות שונות והן יחדדו את הנפקמינה בין הדרכים שאנחנו הולכים בהם, בסדר? לכאורה, לפי המשנה שלנו, מי שגיפף למרקוליס יהיה פתוח. כי אין כזה דבר לגפף למרקוליס, מה זה? לפי המכילתא ברבי ישמעאל, אם הוא גיפף למרקוליס והתכוון לעבוד את המרקוליס בזה שהוא מגפף אותו, הוא יהיה חייב. כי על אף שזו לא עבודת פנים, כיוון שהוא רוצה לעבוד בזה את העבודה הזרה, אז הוא חייב.
אופציה
חסידית. נכון? זה ללא ספק האופציה חסידית. אני אומר, מה שאתה עושה, מי שמכריע זה העובד, האויבד. שאלה אם יש פה אויבד, נכון, האויבד הזה? זה אם כיוון לעובדה בכך, נכון, הכל אחר כוונת הלב עם הדברים. אם כיוונת לעבוד את המרקוליס הזה בנשיקה, אז זהו, אתה עובד. אם הבחור הזה בשדה, הוא לקח את המשרוקית ושרק, והוא התכוון עכשיו לשרוק למרקוליס, אז הוא עבד עבודה זו בשריקה הזו. לא, אין דין דווקא להתפלל בבית כנסת של המרקוליס, אבל לשרוק בשדה. לפי רבי ירמיה, אבל מה יצא? הוא לא, הוא יהיה פטור בכלל. יהיה לב? יהיה מה? יהיה לב, למה? כי זה לא כדרכה. אולי לב. נכון? זאת אומרת, יוצא כאן דבר מעניין. יוצא שהמקרה הזה הוא מייצר נפקמינה בין שלוש השיטות, שכל אחת תאמר פה משהו אחר. נכון? שוב, לפי המשנה, לכאורה, באופן פשוט, אין בכלל כזה דבר. אין כזה דבר לגבי סלמרקיוס. זאת אומרת, כל עוד לא הנחנו שיש עבודת כוכבים שלא כדרכה, מה שעוד מעט נראה, עולה קצת, המושג הזה עולה לדעתי רק בדור ראשון של האמוראים, אפשר לראות את זה בסוגיה בעבודה זרה דפנון, בדרך שלפני כיוצאים אליה, סוגיה שם בעבודה זרה דפנון, פתאום אנחנו מגלים שיש כזה דבר, עבודה זרה שלא כדרכה. השוחט חגב למרקוליס, או כל מיני כאלה דוגמאות מעניינות, נכון? שפת לצועה, כל מיני דברים שעולים פתאום בסוגיה של עבודה זרה דחול, ולכאורה הם כולם צומחים בדור ראשון לאמוראים, תלמידי רב, יש לנו שם שפת מימות של רבי לזר, רבי לזר המערב, רבי יוחנן, נכון, זה ה... שם פתאום מתברר שיש אפשרות לעבוד עבודה זרה שלא כדרתה. אבל עד הדיון שם, לכאורה, לא הכרנו בכלל את המושג הזה, ואנחנו נעים בין שני כיוונים. יש לנו את הוקטור של המשנה שמציב עבודות שעליהן נרגים ועבודות שעליהן לא נרגים. יש לנו את המחילתא דרבי ישמעאל שמוסיפה פנימה את הפרספקטיבה של המקדש. הוא אומר, רגע, עבודות שהן לשם המיוחד, אתה נהנה שלהן, בין אם עשית את זה, כל מקום שעשית את זה בעצם, עכשיו כבר נוסיף את השפה שהסוגיה תיכנס אליה, כל שעשית את זה בחוץ, אתה נהרג. כי בעצם העבודה הזרה כאן, כמו שאמרנו, היא עבודה זרה, זרה לשם. את הגרעין של תפיסת עבודה זרה בהקשר הזה, זה אותו גרעין של קדוש, של שקוטי חוץ. יש דברים שיכולים להתרחש רק במקדש, שלא יכולים להתרחש בשום מקום אחר. אבל, מצד שני, אם אתה עשית משהו כדי לעבוד עבודה זרה, ברור שאתה תהרג את זה בכל צורה שהיא, בכורה. עשית עבודה כדי לעבוד בזה איזושהי עבודה זרה, אתה נהרג? ואולי גם, כיוון שאנחנו במחילתא דרבי ישמעאל לפחות לא מכירים את ההבחנות של המחילתא דרשמי, אולי גם במגפס ומנשה כזה תארג. אבל האוריינטציה תהיה לפי השאלה למה אתה מכוון. מגיע השלב שלישי בדיון ואומר, רגע, אם אנחנו מדברים עכשיו על המקדש ועל אפשרות להגיד עבודות של זרון, קורה כאן שני תהליכים שלשניהם צריך לשים לב. קודם כל מתברר שהעבודות האלה כבר מקבלות, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מכניסים טרמינולוגיה חדשה, טרמינולוגיה היא כדרכה ושלא כדרכה, מסתבר שגם לעבוד אזור יש דרך, כמו ש... לקדוש ברוך הוא יש דרך, לפעמים פתאום יש פה איזו תמונת מראה כזאת, מאוד מעניינת. יש כפל פנים בסוגיה, יש דרך של בית המקדש, שזה עבודות פנים, ויש דרך של לעבוד אזור, שזה אבן אמן פוליס או פועל עצמו לפיור, נכון? ופתאום נהיית איזה הנגדה בין שתי הדרכים האלה, ואז פתאום, רגע, עבודה זרה כדרכה תמיד תהיה אסורה. עבודות של בית המקדש, שהן, עכשיו נציג את זה ככה, שהן כאילו כדרכו של ריבונו של עולם, הן אסורות בעבודה זרה גם כאשר הן שלא כדרכה. למה הן אסורות בעבודה זרה שלא כדרכה? עכשיו כאן אני חושב אנחנו כבר לא יכולים להסתפק רק באמירה בגלל שהן זרות לשם. כאן כבר יש איזה משהו שהוא מעבר לזה, יש פה איזה אנרגיה. ברגע שאתה מציב את זה שזה שלא כדרכה של העבודה הזרה ובכל זאת זה אסור, אתה מציב את זה שיש פה איזה אנרגיות כאלה, אני חושב שכבר מתרכזות בפעולה עצמה. הפעולות האלה, נכון, אולי זה כבר נוכח פה מכיל את הדרבי ישמעאל, אבל פה זה יותר מודגש לי. הפעולות האלה הן הפעולות שאסור לעשות אותן. זה אפילו כבר לא קשור כל כך לזה שזה לשם המיוחד, נכון? אלא אני עובר להשתמש בביטוי אחר, יש פה עבודות פנים. כבר הבעיה זה לא הפעולה של זביחה, אלא הבעיה היא שזה עבודות פנים. עוד חקירות, כל הנושא הזה הוא לכאורה תלוי בחקירות המופלאות והמוזרות קצת של הסוגיה בעבודה זרה. הייתה פה סוגיה בעבודה זרה? מי ש... אז בואו נקרא אותה טיפה ביחד, בסדר? נקרא את הסוגיה עבודה זרה דפנון. שלחתי אותה את מנה. תקחו אותה טיפה. מר רב יהודה אמר רב. עבודת כוכבים, דפנון עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל. הלכתי את זה אתמול, לא? הלכתי איך מהם. יש פה? עוד עזרה? דף נון עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב. עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל. שבר מקל בפני החייב, זה כנראה האופן שבו עובדים את העבודה הזרה הזו, בסדר? שוברים לפני המקלות, אגב, יש עבודות זרות כאלה בפועל עד היום. יש בספרד איפשהו יש עבודה זרה, שיש איזה מקום שזה היום הותמר לנצחות כמובן, אבל יש איזה מנהג של עלייה לרגל שאתה לוקח חזרדים ומטפס איתם את כל העלייה ואז שובר אותם למעלה. לא, זה חלק מה... מן החינם. שבר מקל בפני החייב, זרק מקל בפני החתום. אמר הבאי לרבה, מה ישנה שבר דאבלי כאין זביחה, זרק נמי אבלי כאין זריקה. אמר לי, באין הזריקה משתברת וליקה. מה זה זריקה משתברת?
זורקים וזה נשבר.
זורקים וזה נשבר? הרי זריקה זה זריקת אדם.
זה רסיסים כאילו של הנושא.
אני מבין שזה מתפרק כאילו. כשאתה זורק מקל זה לא נקרא לזרוק. זריקת אדם היא זריקה... אני קופץ שתי שורות קדימה, בסדר? נדלג על ה-ATV. לימה כתנאי, שחט לחגב, רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. מה אליו? באקה מפלגרי, דמר סבר, אמרינן כאין זביחה. אמר סבר, לא אמרינן כאין זביחה, אלא כאין פנים. אני מלב לחקירה, חקירה שהיא לכאורה חקירה מפורשת בדיוק במה שאנחנו עסוקים בו כרגע. האם הבעיה הזה לסבוח? יש בעיה בפעולה הזאת, זאת פעולה, פעולת הזביחה הזו, פעולות של זביחה זה פעולות של פולחן. זה באמת פולחן. מה זה משנה כרגע אם אתה זובח חגב או זובח כבש? זבחת? אתה חייב? זה אומר שכשאתה פונה לעבודה זרה ואתה מניח שהפעולה הזו היא אסורה, אתה מניח שהיא אסורה לא בגלל שככה עושים במקדש, כי הרי במקדש לא זובחים חגבים. היא אסורה כי לזבוח זה פעולת פולחן חשובה. זה דבר שעומד בשביל עצמו. עכשיו בואו נחזיר את זה לזריקה, וזריקה המשתברת. זריקה, לכאורה, זו פעולה חשובה, פעולת פולחן חשובה. זה לא צריך להיות בדיוק כמו שזה היה במקדש, ששם יש זריקה משתברת. אלא אתה רק לוקח את פעולות, את הפעולות האלה, מגדיר אותן כפעולות פולחן. ולכן הן הפעולות האסורות. או לחילופין, לא, הבעיה זה בכלל לא שזה פעולת פולחן. הבעיה היא שזה הפולחן שנעשה בבית המקדש. דכולי אלמא לא אמרינן כי אין זביחה אלא כי אין פנים באינן. שאני חגב הואיל וצווארו דומה לצוואר בהמה. אני לא יודע איך לקרוא את הגמרא הזו בלי לגחת. חל כל הדיון הזה, נכון, שופט חגב הוא סוג של בדיחה. זה ברור שכל ליצנות אסירה לבר מליצנות עד עבודה זרה. זה פשיטה שמדובר על מסכת עבודה זרה שהיא מלאה ליצנות. אז ליצנות עד עבודה זרה הוא מותר ללמוד. אז זה ברור לי ששופט חגב זה... והתשובה של הגמרא היא עוד יותר מופרכת, נכון? אבל ברור מה היא מנסה להגיד. היא רוצה לומר לך שכן פנים בעינה. חגב! לא, חגב הוא נורא דומה לפרה. אתה לא רואה את הדמיון? נכון? זה האחת, אה? כן, יש לו צוואר של פרה. זה בעצם חגב ועלו הוא פרה.
יש לו טעם של סטייק.
יש לו טעם של סטייק.
מה? מה מסתפקים בזה שהפעולה
נורא? כי לא רוצים להסתפק בזה, רוצים להגיד שהפעולות האסורות הן כמו הפעולות שבמקדש, זה מה שהגמרא רוצה להגיד, לכן זריקה משתברת בעינה, לכן זביחה כן זביחת פנים בעינה, בסדר? אלא מה, שזה לא מסתדר עם שיטת רבי יהודה שהזובח חגב חייב? בסדר, לא מסתדר. בואו נתקדם רק שנראה שזה חורז את המשך הסוגיה. אמר רבי אברהם אמר רבי יוחנן, אני קופץ שם בסוגיה הלאה, אולי זה כבר עברנו עמוד גם, אני לא יודע. אמר רבי אברהם, אמר רבי יוחנן, מניין זובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פתור? מאיפה, מה הסבור שהוא? קפצתי הרבה קדימה.
שאצלנו אין...
שכמו שבמקדש, נכון, זה לא נחשב, זה קורבן פסול, ככה גם בעבודת כוכבים. שנאמר, זובח לאלוהים וחורבן ביתי לאדוני לבדו, לא אסרה תורה אלא כעין פנים. בסדר? מפורש, נכון? אני קופץ הלאה, אבל שעכשיו נראה את הצד השני. אמר רבי אלעזר, בסדר? קפצנו עוד איזה עמוד בסוגיה. מניין לשוחט בהמה למר קוליס שהוא חייב? שנאמר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אם אינו עניין לכדרכה, נכתיב וחי עבדו הגויים האלה את אלוהם, קראו עניין לשלו כדרכה. שתי מפורש לכאורה שכל הלימוד לשלו כדרכה, א', אנחנו רואים צומח בדיון בדור ראשון של המוראים. נכון? מכאן צומחים שני מערכות מושגים. א', מערכת המושגים של כאין פנים, שצומחת אצל רבי יוחנן. ב', מערכת המושגים של כדרכה ושלא כדרכה, שצומחת בלימוד של רבי אלעזר, נכון? הוא חברו של רבי ירמיה, שמביא את הלימוד הזה אצלנו בסוגיה, נכון? וזה לא נמצא לפני כן בתנאים, זה לא צורת המחשבה ולא צורת הלימוד שנמצאת לפני כן בתנאים. בסדר? זה הלכנו לסוגיה בעבודה זרה כדי להוכיח. יותר מזה, איך אנחנו יודעים עכשיו שזובח גם שלא כדרכה מזה שכתוב? מה הלימוד? שנאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעינים. אם אינו עניין לכדרכה דכתיב בחיי עבדות, לא עניין לשלא כדרכה. עכשיו שימו לב, הלימוד הזה איפה הוא לא נתנתו? עכשיו בואו נחזור לסוגיה שלנו. בסדר? אז זה כל הדיון הזה, בואו נסכם מה אספנו מהסוגיה בעבודה זר. א', ראינו את הדיון של, ראינו ממוע של רב על שובר ומקל, ראינו את הממוע של רבי יוחנן לגבי זובח בימה בעלת מום. בסדר? שבשניהם הגמרא מצמיחה באופן מאוד משמעותי את המושג של לא אסרה תורה אלא כאין פנים, נכון? באמצעות בעקבות הממרה הזו של רבי יוחנן, וראינו אצל רבי לזר את ההבחנה בין כדרכה לבין שלא כדרכה, שצומחת בעקבות איכה יזבחו הגויים האלה, נכון? לא, ולא יזבחו את זבחיהם אשר הם זובחים לשעירים, נכון? זה הממרה של רבי לזר. הפסוק הזה של ולא א', מכאן ראייה נגד הפירוש של רש"י, כי לכאורה המקור המפורש להבחנה בין כדרכה ולשלא כדרכה זה הפסוק של ולא יזבחו עוד את זבחיהם, ולא המקילתא דרשב"י, נכון? זאת אומרת, המקור שממנו אנחנו לומדים שזביחה היא עובדת גם שלא כדרכה, זה לא מזובח לאלוהים לכאורה מציל אדוני לבדו. משם למדנו שמה? משם באמת לומדים מזובח לאלוהים לכאורה מציל אדוני לבדו. א', אנחנו לומדים שכל העבודות צריכות להיות כאין פנים, ושנהרגים רק על עבודה שהיא כאין פנים, כך לכאורה כשהדיבור רבי יוחד. מה שללמוד שלא כדרכה אנחנו לומדים לא מהמכיל את הדרשבי ולא מזובח לאלוהים לכאורה, אלא מבלא יזבחו את זבחיהם. עכשיו מי שיקרא את רשי יראה שרשי למיטב זיכרוני משך גם את זה פה פנימה איפשהו במהלך הסוגיה. רשי מכיר את הגמרא הזו בעבודה זרה, ולכן הוא עשה בשימוש איפשהו בסוגיה, אבל הוא ניסה בעקבות הבחירה שוב לשדך את שתי הסוגיות אחת השנייה, וזה לא כל כך הוא. אבל על רקע כל זה בואו ננסה שוב לנסות להגדיר ולהפיין איפה זה התמורה בסוגיה, מה הנקודה בסוף. קודם כל התמונה של עצמה ברורה, פריסת המקורות פחות או יותר ברורה, נחזור עליה בקצרה. שוב, יש לנו משנה שבא לכאורה אין בכלל הבחנה, יש לנו מכילתא דרבי ישמעאל שעשתה הבחנה בין אופן העבודה וכוונת העבודה, בסדר? יש עבודות שגם אם אתה עובד אותן לשם עבודה זרה וגם לא לשם עבודה זרה אתה חייב, יש עבודות שצריך לעבוד אותן רק לשם עבודה זרה. בדור ראשון לאמוראים אנחנו מוצאים שתי הבחנות נוספות שנכנסות. א', עבודת פנים ולא עבודה שהיא לשם המיוחד, נכון? עבודה לשם המיוחד היא מתייחסת לכוונה, שוב, על רקע המושגים של המכילתא. כשאנחנו מגיעים לגמרא ולדור ראשון לאמוראים אנחנו מוצאים מושגות חדשות. א', יש עבודת פנים ועבודת חוץ, דבר ראשון, וב' יש עבודה כדרכה ושלא כדרכה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אם תרצו, על האיך ולא על הלמה, או לא על הכוונה אלא על האופן. מה כל זה עושים, או מה עושים עם כל זה? מה זה משקף? מה מבינים את כל התהליך הזה? מה קורה פה? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו טכניקה, עכשיו מה זה אומר?
כמו שאמרת,
לא לכוונה. אפשר להגדיר
דברים
ולפי הגדרות. אתה מציע, אתה מציע שהתנועה היא תנועה של פורמליזציה. כלומר, אנחנו כבר לא בוחנים כוונס, אלא הולכים לעשות לייצר פורמליזציה, והאופן לייצר פורמליזציה זה לבחון את אופני הפעולה ולא את הכוונות. מסכימים? זו פורמליזציה? זה מה שקורה פה בתהליך? אני בעצמי שואל, אין לי פה עוד... עכשיו כמובן אגב, רבי לזר הזה שאנחנו יחקנו על עבודה זרה למצוא אותו, הוא מופיע פה בסוגיה בהמשך, נכון? אם תקפצו טיפה להמשך הסוגיה, נכון? אמר לי רבה חמידיסטי לרבינה, למה ידק אמר לי רבה ברב חנן לאביי וכולי, איכי עבדו למיעוט אמאי, למיעוט הפואר עצמו למרקוליס. סבקה דעתה חמינה, הואיל בעבודתו ביזיון הוא, אף כל ביזיון כמה שכן. אלא עד אמר רבי אליעזר, מניין לזובח ומה למרקוליס שהוא חייב, וכולי, אם אינו עניין לך דרכה, תנאו עניין לך שלא כדרכה, שלא כדרכה משתחווה נפקה. אתה מזובח לך. אני פה בסמר, אצלנו בסמר זה בסוף הסוגיה. את הסוגיה שלנו גם היא מכירה היטב את הלימוד של רבי לעזר, ומתמודדת איתו, נכון? אז מה אתם אומרים? מה... מה עושים עם כל יום? עכשיו עוד מעט נבין גם יותר, איפה זה, איפה הסתבכנו, כאילו, למה הסוגיה, השמחה, הסוגיה מסבכת אותן, בסדר, הקטע התמים שאני קראתי אותו עכשיו, הוא מסבך חלק גדול מכל מה שתיארנו עד עכשיו. שמתם לב? תכף נדבר על זה, בסדר? אבל קודם כל בואו ננסה להגביר, ננסה להציע את ה... מה יכול לגרום לחכמים, בואו אנחנו נאמר ככה, להתעלם יותר ויותר מהכוונה ומתבונן יותר ויותר בצורה? מה קורה כשאנחנו באמת מתחילים לדבר על עבודה זרה כדרכה או שלא כדרכה? יש פה באמת, כן אני מציע שזה פורמליזציה. אני רוצה להציע אולי...
למה כדרכה או שלא כדרכה
קורה בצורה? כי השאלה לכאורה שוב, כמו שאלינו נפקא מינה קודם, השאלה זה באמת איך עובדים את העבודה זרה הזו? לא? השאלה כרגע היא לא האם אתה רוצה לעבוד עבודה זרה. שוב, הדוגמה שהבאנו קודם של המגפף למרקוליס. אין, לא מגפפים מרקוליס. אבל אתה החלטת, שאתה רוצה לעבוד את המרקוליס הזה, אתה... האם זה... זה לכאורה במחילתה עולה שזה עבודה זרה, למעט? אתה מכוון לשם עבודה. אני משנה כרגע אם אתה מגפף, אם אתה... המונח של כדרכה של עבודת כחבר בכלל לא צריך תפקיד, השאלה היא למה אתה מתכוון. אתה מתכוון לעבוד עבודה זרה, אתה עובד עבודה זרה. כמובן, השאלות האלה כבר מתרימות את הדיונים היותר מפורשים שנראה בהמשך, מה קורה כשאתה עושה הפוך. אתה עובד עבודה זרה ואתה לא מתכוון לעבוד עבודה זרה. הרי זה מה שיתחיל לצמח ויפרח אחרי זה אצל האמוראים, העובד מאהבה ומהירה. אתה עובד עבודה זרה בפועל, אבל אתה לא מתכוון באמת לעבוד עבודה זרה. אתה בכלל לא רוצה לעבוד עבודה זרה. זו השאלה של פורים, של אדם נעבד. עובדים נראה, את המן עובדים נראה. לא רוצים עבודה זרה בכלל, הם מפחדים מהמן. זו השאלה. מה קורה כשאתה עובד עבודה זרה בלי להתכוון? זה פור. אבל לכאורה, שוב, הדיון בגמרא לא הולך למקום הזה. כשאתה שואל כדרכה או שלא כדרכה, אתה לא שואל למה אתה מתכוון. אתה שואל איך עושים את זה. אתה יכול להגיד, יש דברים שגם אם הם לא הדרך שבה עושים את זה, הם בכל זאת פועלים. אני רוצה להציע שוב שהמעבר בין הכוונה למעשה, וכבר יצאנו את זה בווריאציות כאלה ואחרות, אני חושב שהוא כרוך בפער תיאולוגי מאוד מאוד עמוק בשאלת היחס לעבודה זרה. כשאתה מדבר על כוונה לעבודה זרה, אתה מניח באיזשהו אופן שהשאלה היא באמת המוסר. אז אתה מציב כאילו יש איזה ויכוח כזה בין ריבונו של עולם לבין האלים החיוביים, והשאלה כרגע היא למי אתה מכוון? אתה מכוון לבודה או לריבונו של עולם? אתה עובד כרגע את, לא יודע, את האל הזה או את האל הזה? זה מה שבעצם מכתיב את הדיון, זה לב הדיון. לב הדיון הוא הכוונה, הוא היעד, הוא הפנייה שלך. כאן אבל אני חושב, ברגע שאתה מבטר על ההנחה הזאת, כבר בעצם זה ברור שאין, אין, השאלה היא לא עמוסה. השאלה היא כרגע, מה אופן העבודה שבה פועל? זה רק פרקטיקות, זה רק מעשים. יש מעשים מותרים, מעשים אסורים. אסור לפעור לפעור. לא כי אתה מניח שיש משהו כזה שקוראים לו פעור, אלא כי יש מעשה כזה שנקרא לפעור לפעור, והוא אסור. אסור לזרוק אבן למרקוליס. באותו אופן אסור גם לשחוט בחוץ. לכן הרבה יותר פשוט, כאילו אני מרגיש, ברגע שאתה מניח שוב שזה רק פעולות אסורות, אתה כאילו מנקה את מרחב הכוונה מהדיון. עכשיו יש פה פעולות אסורות. את הפעולות האלה אתה מודד בקנה מידה נורא נורא פורמליסטי. הן יהיו אסורות רק אם הן כעין פנים. זאת אומרת, הרעיונות הרי ששופט חגב או זריקה משתברת, אלה רעיונות מסרחים ביסודם. האנרגיה שבהם רק בגלל שאתה כאילו מעתיק איזה פורמולה מבית המקדש. אתה אומר, זה מה שעשו. עכשיו, זה ממילא שוב, מרוקן מכל הדיון את האנרגיות כאילו... אתה לא באמת שואל שוב האם יש שם משהו. זה בכלל לא, זה עובר כאן לדיון. ברור שאין שם שום דבר. זה לא שאתה מניח שבאמת אם אתה מכוון לשם, אין שם כלום. כל העניין זה שיש פה פעולה שאסור לעשות אותה. גם אם אתה עושה אותה מהאהבה אסור לעשות אותה. או מיראה. זה בכלל לא אחר כוונת הלב עם הדברים. זה לא העניין. יש פה סך מסוים ש... עכשיו בוא נאמר, זה כמובן אולי גם משליך אחורה על הפרקטיקה הדתית. יש פה עולם, אם תרצו, שהוא עולם של הלכה. זה פורמליזציה במובן, אני חושב, אולי כן דיבר על פורמליזציה, רוצה לדבר עליו, אבל במובן הרבה יותר רחב. זה עולם שבו כוונת הלב תופסת מקום, פוחת והולך. והשאלה היא באמת, באופן כללי, מה הפרקטיקות שעושים ושלא עושים? וגם עבודה זרה יכולה להיות פרקטיקה שעושים ושלא עושים. זה השאלה אם זה מהירה כלפי... לא, זה לא חייב להיות מהירה כלפי הדבר עצמו.
בסוף הסוגיה זה מוזרק, כאילו, זה בסדר, אבל אנחנו נקורא,
מההתחלה שמתייחסים
לזה,
מהעבר
ומהירה,
כאילו, שחור, עכשיו... מהעבר ומהירה של הפס על עצמו. זאת אומרת, מה זה אהבה ואירה, אם לא שני הדברים, התנועות, נכון? טרנד גדפין של עבודת השם, של לעבוד מהעבר ומהירה. אבל מה יותר גבוה מלעבוד מהעבר ומהירה? לא, זה...
מה, אם סיימנו עם המהלך של התמרה שלנו לדבר את רבי אלעזר, מה הסיפור הזה לפי זה הרי של האיש החווה?
כאן הסתבך, פה חשד, כאן עוד רגע נבין למה הסוגיה כל כך, למה רש"י הסתבך פה כל כך, הוא לא הסתבך רק בגלל שהוא קורא תמים והוא קרא את רבי ירמיה ואז קרא מנען אמילי והניח באופן אקראי שהדברים מתייחסים אחד לשני. הוא הסתבך כי הסוגיה סימכה אותנו. זה דבר עוד רגע נגיע לשם.
אתה טועה איזה טועים היסטורי על ההתפתחות הזאת. כבר היה פחות כוח בשלב הזה לתפיסה התיאולוגית של עבודת הימים.
נכון.
עכשיו, אני שואל כאילו אם יש לזה גם בסיס... עד שבא האסלאם
כן, הבסיס הפשוט הוא מה שהסוגיה עצמה מתאר עוד כמה דפים של ביקור החכמים על יצרת עבודת הרע וביקור. ברור שהתודעה של חכמים, עזוב רגע את השאלה ההיסטורית הריאלית, בעיני חז"ל עבודה זרה היא מה שיש מהם הוא עותק דהוי של העבודה זרה. זה לא באמת עבודה זרה. יצרת עבודה זרה שלנו זה כבר לא מה שהיה פה. לחכמים כך ברור שזה המצב. לכן מבחינתי שוב השאלה של הריאליה ההיסטורית פחות רלוונטית לדיון כרגע. ברור שזו נקודת המוצא של הסוגיה שלה, ההיחלשות הזאת. עכשיו, האם גם ריאלי מבחינה היסטורית זה ככה? אני חושב שכן. זאת אומרת, העלייה של התרבות היוונית, של הפילוסופיה, צומחת, ובסך הכל ההשפעה שלה על כל הספקטרום היא רחבה מאוד. אז ודאי שבעולם מרחב התרבותי שיהודים קיים בו כבר כך יש הקשרים יווניים פילוסופיים חזקים מאוד, נקודות של ספרות החוכמה כבר נכנסות פה חזק מאוד, השפעות יווניות, ואין ספק שזה נוכח פה באיזשהו אופן. האם זה אומר שהעובדים מדינים בכלל? מה פתאום? גם ביוון הפילוסופים תוך כדי פילוסופיותם הם ממשיכים להקריב קורבנות לזה, זה לא מפריע, אבל זה ודאי עבודה זרה מז'אנר אחר. זאת אומרת, יש כבר איזה אין, ודאי שכבר אין צלמיות של 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 בעל והשטורת. זאת אומרת, האלים שנאבדים פה בתקופה הזאת הם האלים היווניים, נמצאים פה מקדשים יוונים, אלים יוונים. העבודה זרה הכנענית המקורית נעלמת.
היוונים זה טק של הכנענים. הרבה מהמיתוסים הם מאוד מאוד מקבילים, וגם מהמיתוסים מסופטמיים,
אבל לא כנעניים. המיתוס הכנעני באופן ספציפי הוא יותר, יש בו מרכיבים מאוד מאוד כנעניים ספציפיים. יש בו דגש מאוד מאוד חזק על המיניות, הזכרנו את זה אני חושב בשיעור שפתחנו בו, יש בו דגש מיני מאוד 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 מובהק במיתוס הכנעני. יש כרוך במתח שבין בעל והשתורת והזיקה שלו גם להיבט החקלאי, מה שבמיתוסים המסופוטמיים הרחבים פחות מוכח של השמש והירח של המצרים מאוד מאוד חזקים, פה לא נכחים כמעט בכלל, ולהפך סיפורים של מרדוק ותיאמת שאתה מוצא אותם במיתוסים השומרים וגם באזור הכנעני פחות חזקים, והמתח שבין בעל להשתורת יושב הרבה מאוד על האזור המיני דווקא, והזיקה שבין מיניות לחקלאות, לאדמה, כאילו המתח של אדמה שמיים כמתח שבין, נקרא לזה, שבין גבריות ונשיות.
איפה
קוראים
את הדברים
האלה? שלחתי פה דברים.
עבודה זרה לזה
הם מתכוונים. לזה הם מתכוונים. עבודה זרה שלנו זה כבר לא... ספרים שאסור לקרוא בהם בעבודה זרה זה רק ספרים שהיו קוראים בהם במקדש. זה... אבל ספרים שלא קוראים בהם במקדש הוא מתחיל. טוב, אבל עד כאן אז הצעד הראשון. עוד תוספות לגביו? וכמובן אנחנו מעלים פה תובנות שהן תובנות ראשוניות. א', אני עושה שתי המלצות. אם תשימו לב תראו שבכל הראשונים הדיונים האלה, כמעט בכל דיון שיש פה בראשונים, יש פה הרבה מאוד דיונים בראשונים, כמעט בכל דיון בראשונים אלה בעצם מתחי התשתית שלנו. בואו נציג אחד רק כדי לקבל את התחושה. רש"י על המשנה, בסדר? בואו נראה רגע רש"י על המשנה. אומר רש"י על המשנה כך: בדיבור המתחיל רגע, סליחה, בדיבור, לא על המשנה, על הגמרא, בדיבור המתחיל בלי שובנה מזורק, בסדר? תצאו לשם רגע, רש"י על הגמרא, צריך להזכיר פה מדי פעם בישיבה שיש רש"י לתוספת. דיברנו עליה קצת, על הבחנה בין יש בזה מעשה לאין בזה מעשה. כן, נכון שבתמונה דו, עכשיו...
דווקא
אתה אומר... מעניין, לא חשבתי על זה בפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, שנתייחס לתוספת כשיח על המעשה, אבל זה מעשה מזווית אחרת, נכון? זאת אומרת, זה לא המעשה מהזווית של כדרכה או שלא כדרכה. זאת אומרת, הוא לא שואל בכלל, הוא לא נמצא בכלל על המתח של בין הקדוש ברוך הוא לבין העבודה הזרה, אלא הוא מסתכל כאילו על הפעולות האלה עצמם ואומר, רגע, האם הן פעולות או לא?
אבל זה גם אפשרות, אבל זה תנועה שהיא דומה בסך הכל.
למה?
זה גם תנועה לעבר הפורמליות, זה שאני מחפש מעשה ומחפש כאילו לתת לזה איזו הגדרה שמפרקת כאילו את הפן מה אני חושב, לא חושב, לא משנה.
כן, אבל אני שומע את זה ממקום
ש... הכוונה נמחקה מכאן.
זאת אומרת, עדיין זה... יכול להיות, מצד שני, אבל שוב, אני לא שואל את עצמי על המעשה, זה לא... זה שאלה, השאלה, כאילו, של... זה לאו שיש בו מעשה או לאו שאין בו מעשה, אבל זה דין בכל האיסורים. אנחנו מוצאים את אותו דיון גם לגבי חילול שבת. הקימת שפתיו אבי מעשה או לא אבי מעשה. בסדר גמור, אבל שים לב שזה לא דיון בכלל בתוך בדרי עבודה זרה, במובן הזה של שוב, של היחס אל מול עבודה זרה ספציפית והמתח בין עבודה זרה לבין עבודת השם. אלא זה באמת איזה מין דיון שתופס, כאילו אומר רגע, יש פה לב של עבודה זרה. בוא נבחן את הלב הזה, על מה נהרגים בו. ברור שבתוכו יהרגו רק הלב שיש בו מעשה. כאילו אני מרגיש בתוספת יותר ניסיון להגדיר את העבודה זרה, אני כזה מתוכה. זאת אומרת, אני שואל כרגע, יש פה עבודה זרה, מה זה פעולות שאפשר להרוג עליהן בעבודה זרה? איזה פעולות יחשבו לב שיש בו מעשה, ואיזה יחשבו לב שאין בו מעשה. עכשיו זה מאוד מסובך, כי ההבחנה בין לב שיש בו מעשה ללב שאין בו מעשה פה היא מאוד לא בהירה.
מה? אני
מסכים. בסדר, אבל בואו נתקדם טיפה. בואו נראה רק את רשי, דיבור המתחיל. ולחשוב למה זורק. אומר רשי, בישלמה מקבל ומוליך לא קשי עליו, אבל גם בעבודת פנימה, דלא אשכחן דליאבו עבודות הנעשות לשם עבודת כוכבים. כדי אשכחן גבי ניסוך, כדי אשכחן הנח, זביחה ויזבחו לו, כיתור אשר חלב זבחם או יוכלו, ניסוך ישתו יהיה נסיכם. ומיודם אשכחן בעבודת כוכבים, בעל השיח נסקיה מדם. כיוון לגמרין, אז כל עבודות פנים חייבים בהם, אף שלא כדרכן, התנהנן. זאת אומרת רשי, הגמרא שואלת על זורק. זורק, יש לנו פסוק שמדבר על דם בעבודת כוכבים. אבל קבלה והולכה, אין לנו פסוק. מה יוצא מזה? דבר מעניין. אומר רשי, תשימו לב, בעצם גם כשאנחנו מדברים על עבודות פנים, על איזה עבודות פנים אנחנו מדברים?
יש מסוים ובסיסי, לא כל הבתים שלהם.
ומה מסוים ובסיסי, לפי מה התקבע? לפי הגוי. לפי המקום שבו זה נמצא בעבודה זרה. אתה אומר רשי, זה לא שאתה מגיע מהשאלה רק מה נמצא במקדש, ואז כל מה שבמקדש אסור לעשות בחוץ. כמו שרצינו לומר קודם. כל עבודה, עבודה זרה זה לקחת את העבודה שלנו, לעשות אותה זרה. ורשי, זה ברור שלא. ברור שאנחנו מדברים בתוך ההקשר שאלה המלאכות הנעשות לעבודת כוכבים. זה הנחת היסוד הפשוטה. עכשיו, מתוך המלאכות הנעשות לעבודת כוכבים, איזה מלאכה היא תהיה מלאכה שנהרגים עליה. נכון? כך רשי מתאר אותה. עכשיו, הראשונים פה חלקו על רשי. תוספות כבר מסתבך עם זה קצת. אבל היד רמה בעיקר מדען פה בדיוק לרשי בהתפרה ששרן והיד רמה דנים פה בדיוק של רשי וחולקים עליו. אבל שוב, הדיון הזה או התוספת הזו של רשי רק משקפת את המתח הזה שאנחנו מוצאים. המתחים שאנחנו מדברים הם עולים שוב, חזק מאוד בראשונים. מאיפה זה באמת מתחיל? זה מתחיל מהמקדש או מתחיל מהעבודה זרה? זה מתחיל מהניסיון לברר מה זה עבודה זרה, שעל זה בעצם ויתרנו, ואנחנו אומרים רגע, כל מה שבמקדש הוא עכשיו יהיה בעצם יגדיר מחדש את כל המערכת הזו של עבודה זרה. בסדר, אז זה רק שוב כדי לתת איזה נגיעה קלה, ויש פה עוד כמה וכמה דיונים בראשונים שאני חושב שהם מספקים על אותם צירים, אבל בזה אידך פירוש ההוא. זאת אומרת, זה תצטרכו לעשות בעצמכים. אבל עוד נקודה אחת קצרה, ואיתה אנחנו נסיים להיום. בואו נחזור רגע לסוף הסוגיה, בסדר? ובואו נלמד את זה ביחד. ממש הסוף. אמר לי רבך מדיפתי לרבינה. הסוף של היחידה שלמדנו היום. למה הייתך אמר לי רבא ברב חנן לאביי, אימא יצא השתחוואה ללמד על הכלל כולו. אם השתחוואה יצא ללמד על הכלל כולו, אז לכאורה מה זה אומר? שמה?
שזה כולל גם
שזה לא מוגבל, לא מוגבל דווקא לעבודות פנים. לכאורה יש החווה יצא ללמד, זה אומר שאתה תעבוד את ה... שאתה יכול לעבוד, שאתה תמות בעבודה זרה, נכון? כך שאתה מתאים את הדרשבי, אתה מת בעבודה זרה לא רק על זיבוח, כיתור, ניסוף והשתחווה, אלא גם על גיפוף וכו', על כל עבודה שהיא דרך כבוד. איך היה עבדו למיעוט אימאי? עכשיו באופן פשוט, איך היה עבדו, מה הוא ממעט? איך היה עבדו הגויים האלה את אלוהם ועשה כן גם אני. מה לומדים איתם? לכאורה אפשר, צריך לעבוד כדרכה. הנה מה עשתה הסוגיה. הסוגיה קרה כמו רשי. שמתם לב? רשי קרא את הסוגיה עד הסוף, ולכן הוא פרש כמו רשי. אבל מה אומרת הסוגיה? אומרת באופן פשוט, שמשתחוואה אנחנו לומדים לרבות. אנחנו אמרנו לומדים לרבות, כך קראנו את המכילת הדרש באופן פשוט, שלומדים לרבות שמה? שנהרגים גם על גיפוף וניסוך וכו', ולא רק על עבודות פנים. מה ברור לגמרא? שזה לא רק לרבות את זה, אלא לרבות גם שאתה חייב עליהם על עבודה שלא כדרכה. זאת אומרת, הדיון הוא לא רק מסתבר על השאלה של על מה נהרגים, אלא על השאלה גם על מה חייבים וכדרכה ושלא כדרכה. עכשיו, כל הראשונים לא מבינים איפה השאלה הזאת באה. זאת אומרת, איפה מצאנו? לא מצאנו בשום מקום עד עכשיו שהשתמשו בלימוד הזה. שימו לב שיש פה סתירה. איפה הברוך? לו היה לי לוח עכשיו הייתי מסביר. בואו נראה. הגמרא הזאת היא בלתי אפשרית.
לא, זה ודאי.
בואו, שנלך ללוח שם רגע, נפריע לרב אורי. צריך לוח בשביל להסביר. תבינו. מה? דמיינו לוח, בסדר? יש פה חוש מחיק? לא, יש חוש מחיק?
וואו, זה מעשה נערות. מעשה נערות. המסתום
לא עבד.
אסטומי. יש פה יהודי לפני. יהודי לפני. אתם מה, בצבא עושים על החלון?
כאילו יש כזה...
יש לעשות על... טוב, בוא רגע, יש לנו בצד אחד חלון גם בפעולה של שני חלון. איך היה עבדו? שזה באופן פשוט למיעוטי שלא כדאי. אל מול זה יש לנו שני חלקים נוספים, שני חלקים בברייתא ובמקיצת דרשמי, שיש לנו מצד אחד את זובח, נכון? ומהצד השני לזובח יש לנו את השתחווה. עכשיו בוא נקרא רגע שאנחנו אמרנו שזובח והשתחווה. יש למישהו תוש מחיק?
לא, זה הסיבות יכול להיות של החלון.
יכול להיות. יש לנו את זובח משתחווה. מזובח משתחווה, בסדר, זה מספיק. מזובח משתחווה באופן פשוט לומדים שמה? מזובח משתחווה לומדים? עמידה, נכון? עכשיו בואו רגע נכתוב על שתי אפשרויות. יש לך עוד אחד?
זה יעבור ללוח, אבל חבל.
זה יעלס?
יש
סיכוי. נאסוף את הלחמות. מזובח משתחווה יש שתי אפשרויות ללמוד. בשלב ראשון בא באמינה, או באופן פשוט בפרקית עצמה למדנו מזובח משתחווה, שמזובח אנחנו לומדים על מה מתים, קודם? פעולות שמתים עליהן. משתחווה אנחנו לומדים כאילו זה מה שלא מתים, זה הנושא הראשון, פעולות שמתים עליהן. אלא מה? בא רש"י והסביר, ובא גם הגמרא עכשיו אנחנו לומדים שזה לא מה שלומדים, אלא אנחנו לומדים את הכדרכה ושלא כדרכה.
לא, זה שלא כדרכה אם מתים עליהם או לא.
אנחנו לומדים מזובח שמתים גם כשזה שלא כדרכה, נכון? שהפעולות האלה חייבים עליהם גם כשלא כדרכה, נכון? זאת אומרת, לקחנו את הפשט הראשוני של החזקה והעברנו, אמרנו, לא על זה מדובר פה, אלא על זה מדובר.
זה רש"י.
זה רש"י עשה. עכשיו בוא נראה רש"י מונח פה בגמרא. למה? כי מה הגמרא אומרת? אם אתה אומר, בא רב חנן ברבא ואומר, רבא בר חנן לאביי, ואומר, רגע, אולי השתחווה לרבות יצא. נכון? הוא אומר, השתחווה לרבות יצא, אנחנו אמרנו, אם השתחווה מרבה את כולם, באופן פשוט היינו אומרים, שמרבה את כולם להיות פעולות שמתים עליהן. אלא מה? אז הגמרא, אם ככה, איך יעבדו למיעוטי מים? מה זאת אומרת איך יעבדו למיעוטי מים? איך יעבדו, מניחה הגמרא כרגע ש... איך יעבדו ממעט פעולות שהיא לא כדרכה. אבל רגע, אם אתה מרבה שמתים על השתחווה, זה אומר שמתים על השתחווה גם שלא כדרכה. אם ככה, איך היה עבדו במיעוט הימיים? עכשיו מה הבעיה בזה? עכשיו שימו לב, וכאן הלופה המטורף שכל הראשונים הסתבכו איתו. אם אתה מניח שהלימוד פה הוא על שלא כדרכה, אז לא צריך את איכה יעבדו, למה? כי מאיפה אנחנו לומדים למיעוט אי שלא כדרכה, שיש רק פעולות מסוימות שמתאים עליהן שלא כדרכה?
אבל זה, כל הזה זה
לא ללמוד לא לדור. אני אסביר שוב, אם הדיון פה הוא על מה מתים ועל מה לא מתים, דבר, אז זה בסדר. אם אבל הדיון פה הוא לא על השאלה על מה מתים, אלא על מה חייבים גם בשלא כדרכה. אז מה אמרה הברייתא הזו, בקריאה הזו? על זובח והדומים לא מתים גם שלא כדרכה, אבל כל שאר הדברים הם רק כדרכה. נכון? זה מה שהיא אמרה באופן בסיסי. לפני רב חנן. אם אנחנו קוראים אותה על רקע המושגים של כדרכה ושלא כדרכה, אז זה מה שהיא אומרת, שעל פעולות המלאכות הנעשות בפנים חייבים גם שלא כדרכה, ועל השתחווה הדברים, ועל השתחווה, אבל כל השאר, כלומר פעולות של דרך כבוד, לא חייבים עליהן בשלא כדרכה. אם ככה, לא צריך את איכה יעבדו. כי את מה שלמדנו באיכה יעבדו, אנחנו לומדים פה.
אבל אנחנו לא במהלך הזה, אבל עכשיו אנחנו במהלך של רב חנן.
אתה לא יכול, מה שואלים לי, אתה לא יכול לשחק פה משחק כפול. כי אתה שואל, אם זה, אז איך יעבדו למיעוט הימיים? אבל לא זאת איך יעבדו למיעוט הימיים. גם אם אתה לא אומר, גם בלי רב בר חנן, לכאורה, אם אתה קורא, ברקע שאתה קורא את הברייתא הזו, ברקע כדרכה ושלא כדרכה, אתה לא צריך את איך יעבדו.
זה מה שהגמרא שואלת, מה זאת אומרת?
זה לא מה שהיא שואלת.
לא, היא שואלת למיעוט הימיים, כי הרי...
אבל זה לא קשור לרב בר חנן, זה לא קשור...
זה כן, כי אתה לומד משתחווה גם על שלא כדרכה, ואם לפי... אם גם שלא כדרכה חייב מיטה, אז איך יעבדו למיעוט הימיים? מה אתה צריך את זה?
גם... לחזור רק על ההסתדרות של הראשונים כדי להמחיש את זה שאנחנו משדכים פה שתי שפות שלא עובדות ביחד. זה מה שקורה פה בסוגיה, ולכן זה לא עובד. שים לב, אליהו, אם נניח שנפקה רבה ברחן, אנחנו, איך אנחנו יודעים שעל מה כדרכה ומה שלא כדרכה? איפה חייבים כדרכה ואיפה כשלא כדרכה? מי זובח למדנו שפעולות הנעשות בפנים חייבים עליהם בין כדרכן ובין כשלא כדרכן, ולא מבינו כלום, השתחווה. איך היה עבדו למיעוט הימיים? תענה לי, בלי רב הרב
חנן.
איך היה עבדו, מניע, יוצא מנקודת ההנחה שאומרת שאנחנו מכירים את הלימוד הזה של איך היה עבדו, נכון? איך היה עבדו אומר שמצאנו אותו בגמרא, מוזכר בגמרא בעבודה זרה דפנו, והוא אומר שבעיקרון עבודה זרה חייבים עליה רק כדרכה ולא שלא כדרכה. זה מה שנומד אותי איך היה עבדו. אל מול הלימוד הזה יש לנו גם עוד לימוד שגם אותו אנחנו מכירים. אל מול הלימוד הזה מוסיף רבי אליעזר ולא יסבכו עוד, נכון? די עבר לומר שחייבים בסביכה שלא כדרכה, נכון? לרבות סביכה שלא כדרכה. זה זובח למר, זובח למר קודס, בסדר? כאן יש לנו זובח אלוהים
אברהם ארץ ישראל
ואת השתחווה. מה שאני רוצה להגיד, שימו לב, בבסיס אלה שני דיונים שונים. זה דיון על דרך העבודה כדרכה, זה דיון על מידה. אלה שני דיונים שונים. הדיון הזה יסודו כנראה בכלל בדור ראשון לאמוראים. הדיון הזה הוא הדיון של המכיל, של המכיל את הדבר שלי. בסדר?
למה שכדרכה זה לא שאלה לגבי מיטה? כדרכה או לא כדרכה זה שאלה על מה מתים.
אבל זו שאלה, שים לב, מדרג שני. כי כאן אתה מניח שיש כאלה שמתים עליהם ולא מתים עליהם בלי קשר לשאלת כדרכה או לא כדרכה. יכול להיות שגם עבודה זרה שדרכה בגיפוף לא מתים עליהם, כי זה לא, זובח לאלוהים אחורה. בסדר? זאת אומרת, כאן אתה שואל את השאלה מהפרספקטיבה של חומרת העבודה ביחס לעבודה זרה. זאת אומרת, יש מלאכות שמלאכות חמורות ביחס לעבודה זרה. אתה, יש לך פסל בבית, הקרבת לו קורבן, אתה נהרג, חיבקת אותו, אתה לא נהרג. זה בכלל לא קשור לשאלה איך עובדים, מה דרך העבודה שלו, זה בכלל לא הפרספקטיבה שממנה אתה מסתכל על הדיון, נכון? השאלה גם ששואל את המכילתא באופן פשוט זה מנין שהוא במיטה, נכון? וזה גם השאלה באופן פשוט בתוך הסוגיה, מנין מילי, כמו בכל המשניות שהבאנו של חייבי מיטה, וזה ההקשר שלנו, שואלים מנין של חייבי מיטה. זה הדיון, בסדר? יש יום שני שהוא כדרכה, ואנחנו מכירים את המקורות שלו, מסוגי על עבודות זרה דפנו. למעט שלא כדרכה, זה בהכרח יעבדו. ולרבות, לא נפחו על זה מפה. עכשיו, מה עושה הסוגיה? היא אומרת, רגע, בעצם גם את הליכוד הזה אני קוראת על רקע הדיון הזה. ואז מה נהיה? עבודות פנים הן אלה שחייבים בהן גם בין שלא כדרכה. הנריקן העבודות שלה לשם המיוחד חייבים עליהם גם בשלו כדרכה, והחברה זה אומר שכל העבודות האחרות, עבודות שהן רק דרך כבוד, עליהם לא יהיו חייבים בשלו כדרכה. עכשיו, כל המהלך הזה, שימו לב, כבר כפי שהוא כרגע מייתר את כל זה, נכון? ברגע שאמרנו שזה על שלו כדרכה, כל זה מיותר. איזה לוח נהדר, אם זה הדיון, אם זה דן גם על שלו כדרכה, אם בעצם הדיונים האלה שווים אחד לשני, זה שווה אחד לשני, אז כל זה מיותר, נכון? אין זאת בדיון הזה, כי הוא לא חזר פשר, כי כבר למדנו אותו מפה, ולהפך, זאת אומרת, אם אנחנו כבר לומדים את זה מפה, אז מה אנחנו צריכים את זה כאן? עכשיו שימו לב, אבל זה בכלל לא קשור לרב הבר חנה. אם שואל רבי אלעזר, שואל מי זה שם ששואל? רבך המדיפתי את רבין, למה ידק אמר לרב הבר חנה לאביי, אם יצא יש את החוויה ללמד על הכלל כולו, איך היה עבדו למיעוט אימי? אם זה מלמד על הכל כולו, איך היה עבדו למיעוט אימי?
כי אז הלימוד של איך היה עבדו לא עובד בכלל, זה
אבל שים לב, לכאורה שואלים הראשונים, אני רק, כל מה שאמרתי מופיע בראשונים, אבל זה לא חידוש, אני רק מסביר מה הראשונים שואלים, למה זה רק למה ידק אמר לרב הבר חנה? זה נכון שכאן זה יוצא גם סתירה להלכה, אבל לכאורה זה סותר כבר את זה. זאת אומרת, איכי יעבדו, שואלים משהו, איפה הגיע איכי יעבדו? זה הרי אני מכיר את אותו לימוד עצמו מהזובח לאלוהים יכולה. מה היחס בין שתי מערכות הלימודים האלה? עכשיו, אז הראשונים, כל אחד בדרכו, רק בדרך אחת, רק בדרך אחרת, רש"י באופן מסוים, כולם תפרו את שתי המערכות האלה אחת לשנייה. עכשיו, למה הם תפרו אותן אחת לשנייה? כי הסוגיה עשתה את זה, זאת אומרת, הסוגיה עשתה את שני הנושאים האלה ותפרה אותן אחת לשנייה. הוא לקחה את שתי השפות האלה, את שני הדיונים, והצמידה אותם לדיון אחד. אבל מכאן יוצא את התסבוכת, זאת אומרת, חוסר ההבנה, שאלתם הסוגיה, לא הבנו את זה בכלל, אני חושב שמכאן נובע חוסר ההבנה, חוסר המובנות של הסוגיה נובע מזה שהיא לוקחת שתי מערכות מושגים שונות לחלוטין בבסיסן, ומשדקת אותן לתמונה אחת. עכשיו היא לא עשתה את זה, היא לא בחרה משתמש כאן, אלא היינו יכולים, יש לנו מערכת מושגים שלישית שפגשנו אותה.
על מה רבך המדיקתי דיבר? על מה הוא שואל את השאלה?
על זה שהשתחווה מרבה כל דבר שהוא דרך כבוד.
אבל איך הוא קרא את השאלה? איזה דיון לא
עומד?
איזה דיון לא עומד?
שרבך הבא חיים. זה בחיים. הוא אומר, הייתי כמה רבה ברחנה להבית.
שמה?
לאיזה אחד מהסדרים זה שייך?
אני ימני. זה השמאלי, הוא מקשה מהשמאלי. אבל לא מן זה
כאלה.
זה
כמו להרבה
ביניהם. מי? נכון, בוודאי שהוא מהרבה.
בצדק, אבל...
אבל מה זה בצדק? שים לב, מה נפקא מינה שתיצור הסוגיה? היא אומרת, רגע, אם ככה, הרי הסוגיה ממשיכה עוד צעד, נכון? היא אומרת, רגע, אם ככה, אז למה צריך את זה? אם באמת יש ככה בעל, אומר הבעל, ולחלק יצד, אז זה אומר שמכאן אני לומד שמה? ש... רק שסליחה חייבים, אז למה צריך את רבות סליחה שלו כדרכה? הרי זה כבר כתוב, נכון? שואלת הגמרא, אלא מעתה, אלא עד אמר רבי אליעזר, מניין לזובח במה למר כוליס שהוא חייב שנאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, אם אינו עניין כדרכה, דכתיב וחי העבדות, נאו עניין לשלא כדרכה, שלא כדרכה משתחווה נפקא, נכון? כלומר?
הלימוד מיותר, כי יש לך כבר שיש את החווה.
נכון, תשובה, זובח לאפס. שמתם לב עד איפה הגיע, כאילו עד איפה הסוגיה מגיע? כאילו שימו לב, מה זה סובח לאחס? אני אסיים עוד,
להבין
את זה עוד, בואו נגיע לשורה האחרונה. זובח לאחס למרקוליש, זה מקרה מרתק ממש. בן אדם הלך למרקוליש, והוא לא רוצה לעבוד את מרקוליש, לא רק שהוא לא רוצה לעבוד למרקוליש, הוא רוצה לאחס. כאילו, הוא מורד במרקוליש. עכשיו, איך הוא מורד במרקוליש?
אבל זה יכול להיות גם הפוך.
אני חושב אבל שהפשט
זה יכול להיות זובח לאחס, כאילו זובח לאחס, כאילו
להחיס את ריבונו של עולם, אבל הוא לא מתכוון באופן פשוט לקבל את המרקוליס הזה לאלוה בזה שהוא זובח. יצרנו מצב שבו יצרנו לגמרי את ההפרדה בין המוטיבים השונים. הוא בכלל לא מתכוון לקבל את המרקוליס, זה רק לאחס, הוא גם לא עושה כדלקו, והוא רק זובח. נכון, לקחנו כאילו את כל המרכיבים, יצרנו איזו סיטואציה שמפרידה אותם לגמרי אחד מהשני, אמרנו, וזה, זה מה שלומדים מפה. זאת אומרת, הקצרנו את כל התמונה ממש עד הקצה הכי הכי רחוק שלה, שבזביחה שלא כדרכה אתה חייב, אפילו בכלל לא התכוונת לעבוד. אתה בכלל לא רוצה לעבוד, לא אותו, לא את ה... אתה בכלל, אתה לא עובד עבודה זרה. בעצם, אבל אתה כן עובד עבודה זרה. אבל זה בסוף השורה התחתונה של מה שיוצא, שירבבנו את שתי מערכות המושגים.
שזה אבל, כאילו, הגמרא פועלת, אני מרגיש במישור אחר, כאילו, עכשיו מתייחס לדרך כבוד, ואת הדרך כבוד היא מוציאה מכוונת הלב, כאילו, דרך כבוד זה כאילו, יש מעשים שהם דרך כבוד. גם שהיא לא ככה משתחווה, כאילו, אם נניחה את זה, אז...
מה, אבל לא יזבחו את הקורות העורק הדרך כבוד? אתה זובח לאחיס זה בגלל שזה דרך כבוד?
מה עושה את זה?
אני לא שומע
דרך. למה? כאילו... מה יש לך כל דרך כיבוד אלא למיעוט? זה עניין של ביזיון, נכון? כבוד ביזיון, אלא אדם הרבי אלעזר מה עושים עם זה ביחס ללימוד שלנו? שלא כדרכם השתחווה נפקה והשתחווה זה דרך כבוד.
לא, אבל כאן אני חושב, זה לא, טוב, לא יודע אם זה בגלל שזה דרך כבוד, אני מרגיש
שזה
בגלל
ש... מה, יש החווה? מה עוד יש לנו על היש את החווה? חוץ מזה.
מה, אתה אומר בגלל שזה עבודת כבוד? יכול להיות.
ואז כאילו מה שקורה זה שלוקחים כאילו מהעבודות של המקדש, עליהם מתייחס, או עבודות פנים, שאליהם מתייחסים כמעשים.
אנחנו אותם בדרך כבוד.
אז אני אומר, כל מעשה שהוא דרך כאילו, זה לא משהו, זה לא המקדש, הוא המעשה האולטימטיבי שעבודה זרה היא העתק שלו, אלא כל משהו שהוא דרך כבוד, אנחנו מתייחסים אליו פשוט כמעשה, ולא דורשים כוונה.
טוב, בואו נסכם, אנחנו רוצים לסיים פה ונסכם את מה שעלה בידינו, למרות שלא עלה בידינו תמונה מספיק בהירה, אבל אנחנו ננסה לסכם אותה בכל דבר. בסדר? קודם כל, ברמת הפורמליזם של עריכת הסוגיה, ניסינו להראות שבתנאים פה יש שפות שונות שלא כל כך מתקשרות אחת עם השנייה. אחת זאת השפה של המשנה, שנייה זאת השפה של התוספתא, שמדברת על מעשה ולא מעשה, שלישית זאת השפה של המכילתות, שמדברת על כוונה. בסדר? לשם המיוחד. מעבר לכל זה, יש לנו עוד דיון במכילתא דרשקי, שמועתק גם אלינו בסוגיה, לגבי השאלה מה נהרגים ועל מה לא נהרגים. שהוא נראה בכלל דיון באיכות המעשים, אולי הקרוב ביותר במובן מסוים לתוספתא, מבחינת הדירוג של איכות המעשים, ולא מבחינת השאלה של היחסים בין ה... זאת אומרת, היחס בין המעשים האלה לבין מערכות אחרות. על גבי זה, אנחנו מוסיף בדור הראשון לאמוראים את הדיון לגבי כדרכה ושלא כדרכה, שהוא מצמיח, במקביל אליו, צומח גם המושג השני של עבודת פנים ולא עבודות פנים, שזה ראינו בהרחבה בסוגיה בעבודה זרה בדף נון. ראינו שהסוגיה פה לוקחת משום מה את המכילתא דרשב"י, את המקור שלא מדבר מפורש על הפער בין כדרכה או לשלא כדרכה, או לשם מיוחד או לא לשם מיוחד, אלא מדבר על השאלה על מה נהרגים ועל מה לא נהרגים, ושוזרת אותה לתמונה, למקורות שאנחנו מכירים אותם, הסוגיה של עבודה זרה, שהם מקורות אמוראיים שמדברים על כדרכה ושלא כדרכה. עכשיו, הצפירה הזו צורמת מאוד בתוך הסוגיה, היא עובדת באופן לא חלק בתוך הסוגיה אצלנו, והיא מעוררת המון 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 קושי בראשונים פה, שמסתבכים נורא עם השאלה איך לקרוא את הסוגיה. אז זה קודם כל ברמת הפורמליזם של התהליכים שהצבענו עליהם, של מה שיש פה ברמת הניתוח של המקורות. אני חושב שקודם כל זה עוזר, ההצעה הזו, לקרוא את הראשונים. אז עכשיו נאפשר לקרוא את הראשונים, להבין מה מעצבן אותם כל כך, למה זה לא עובד כל מה שקורה פה בסוגיה. זה הגרעין של חוסר, של מה שלא עובד פה, זה ההצמדה של שני הדברים האלה אחד לשני. סוגיה כדרכה, לתוך הברייתא שלכאורה לא מדברת על זה בכלל. זה מה שיוצר את הבלגן בתוך הסוגיה כאן. עכשיו השאלה זה מה המוטיבציה של הסוגיה לעשות את זה. זה בסוף השאלה שאני מרגיש שבה אנחנו עוד נשארים קצת פתוחים. דיברנו כן על המוטיבציה, על סוג של פורמליזם, של המעבר מהמושגים של הכוונה בתנאים, מושגי הפעולה במרחב המאוחר יותר, בסדר, אצל האמוראים, שדיברנו כאן על המחשבה שאולי זה קשור לאיזשהו שינוי תיאולוגי ביחס לעבודה זרה, בתפיסה של המוחלשת של עבודה זרה, ועל רקע זה עיסוק רק בפרקטיקה ולא במחשבות או בכוונות, בסדר? זה היה כיוון ראשון. נקודה שהצבענו עליה בסוף זה שברגע שאתה מאחל את שני הדברים, אתה יוצר הקצנה של הפרקטיקה ועושה אפילו פרקטיקות שהן נעדרות כוונה לחלוטין, כמו הזורח להכניס. ואת הגענו למצב שבו בסוף הפרקטיקה, למרות שהיא לחלוטין נעדרת כוונה, ולהפך אולי יש בה כוונה הפוכה, בכל זאת היא אסורה על רקע זה שזה זובח. אליהו הוסיף שאולי צריך להתכונן פה גם בכניסה של מושגי הכבוד והביזיון, נכנסים דרך משתחווה, וגם הם אולי מעצבים מחדש את מערכות המושגים פה. אני מרגיש שוב שידי פתיחה יצאנו, אבל לא... עוד לא דקרנו פה.
אני מתחיל ממושגי
מגיע
בסוף ממש
לפירוש של חטיב דרקי לחלוטין, של איך לעשות את זה, כוונה על חלוטין. כן, אני מסכים, זאת אומרת שזה אלה תהליכים. טוב, אני מרגיש שזה דורש פה עוד הרבה דקדוק. אחרי פורים ניפגש בעזרת השם. השאלה אם נלמד פסחים או עבודה זרה. אני בא לי קצת להתכונן לפסח, אתם לא רוצים?
עבודה
זרה,
עבודה זרה
שלו. הסוגיה הבאה שניכנס אליה בעבודה זרה, אם נמשיך בעבודה זרה,
זה קטניות.
אנחנו נדלג על הסוגיה של מסית שהיא מעניינת אבל לא מספיק, ונעבור לסוגיה של עובד מעבר מהירה. קודם זה וואו, זה ממש שאני התלהבתי מהרעיון של כוח, לא, זה שלך גם של כוח, ותאמין נחליט עמדות והצהרות בשאלה אם להמשיך לעובד מעבר מהירה או לעבור לפסחים. הצבעה זריזה. לא, שבועיים, שבוע וחצי אחרי פורים, שבועיים. יש לנו שבועיים וחצי
אחרי פורים. זה
מופרך.
תלוי במחלוקת.
אחרי זה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואחרי פורים תגיד שהעיד עליך על ידי התעלומות שאינו אותו האדם. גלעד? שמיטה עזרה? אבישי? טוב, סיום הזמן, אגב, יהיה בסיום הזמן. לא, אבל לכאורה ככה בבית מניסן. א', ג', כמה? יום חמישי. שלישי זה דעתי ראש חודש, יוצא יום שלישי. בחול, בחול אני אהיה בתמוז. לשם עבודה. זה בשם עבודה. למה לקרוא את זה כפרקטיקה?